עשרות שנים מתקיים מאבק ענק בתוך החברה הישראלית, ימין שמאל. האם ניתן לומר שהימין בעצם ניצח והשיג את מטרותיו הגדולות? השמאל מת.
לא, לדעתי לא. לדעתי גם הימין לא מיצה את עצמו.
לא, אני לא חושב שהוא ניצח, בגלל שלמרות שיש התנחלויות, התנאים שם לא... תנאי מגורים של האדם שגר בעיר, זה הרבה יותר מסוכן להסתובב שם.
לצערי אני מסכימה.
הניצחון הוא לא של הימין ולא של השמאל, הוא הניצחון של הדור החדש.
כן אפשר ליצור פה מדינה לשתי עמים. שאלה אם הצד השני יהיה מוכן לעשות את זה.
שלום לכם, שאלו אותי כמה וכמה אנשים, מה ולמה אני משחק עם הפלאפון הזה תוך כדי התוכנית, זה הטיימר שלי כשהחברים הנכבדים מדברים, והנושא שלנו הפעם הוא, תראו, מין נושא כזה, הימין. כלומר, אני הולך לבדוק את העמדות ואת השאלה, האם בעצם לא הוכרע הקרב, המדינה הזו הולכת להיות מדינת ימין. נגמר העניין, שלום לך הרב אורי שרפי.
שלום לך.
ותגובתך.
תגדיר לי ימין.
הבה נאמר אנשי ארץ ישראל השלמה, ימין ושמאל לא במובן של המהפכה הצרפתית וממשלות צרפת למיניהם שמשם המושגים באים. אני מדבר על מה שנקרא אצלנו הימין הישראלי. תרצה הליברלים, תרצה הדמוקרטים בהשוואה לארצות הברית, אבל אתה יודע למה אני מתכוון, בבקשה.
תראה, זה הכל תלוי בהחלטתו של נתניהו בקדנציה הבאה, מה הוא יחליט לעשות, אם הוא הולך על הסדר מדיני עם הפלסטינאים או לא.
כלומר... הוא ילך לדעתך?
אין לי מושג. אבל אין לי ביטחון.
אני רוצה להבין, כשאתה אומר אין לך ביטחון, אתה חושש מזה?
ודאי.
למה אתה מתכוון?
כלומר, אינני מעוניין כלל שהוא יקים מדינה פלסטינאית.
אבל הוא הכריז על כך.
בסדר, יש הרבה אנשים שהכריזו על הרבה דברים. אתה זוכר, היה מישהו פעם שאמר שדין נצרים כדין תל אביב?
כן.
כן, הוא הכריז.
כן,
ולכן...
אתה עכשיו אומר החזה הפוכה. הוא בעד, אבל הוא לא מתכוון. בעצם מה שאתה אומר,
שאדם ראש הממשלה... אינני יודע. זאת אומרת, תראה, סך הכל, מאחר ואני תומך בו באופן כללי, אני מקווה גם להיות כלב השמירה שלו.
באמצעות בני משפחתך שבכנסת?
בין היתר.
כן, הבנתי. מי זה? למי התכוונתי? אתה יכול להגיד לי.
אתה התכוונת בוודאי למשה טייגלין, נכון?
למשל.
קרוב משפחה?
לא בדיוק.
מה זה לא בדיוק? הנה, יש לנו סקופ בתוכנית סוף סוף.
זה לא יקדם עוד.
הרב אורי שרקי, האם אנחנו יכולים ורשאים לומר, נניח אני שאני לא שייך למחנה, נקרא לזה הימין, במונחים הקלאסיים הישראלים, האם אני רשאי לומר שבעצם נגמר הקרב על הזהות הישראלית, במובן הפוליטי לפחות, ואנחנו הולכים להיות מדינה פחות ופחות דמוקרטית במובן העמוק של מה שזה דמוקרטיה ליברלית. כל מיני חוקים הזויים שהתרוצצו, בעיניי הזויים, שהתרוצצו בכנסת הקודמת, מן הסתם יעלו בכנסת הזאת, כי יש יותר ח"כים כאלה, יותר מה שנקרא מדינה יהודית, שאני לא יודע מה זה.
איזה חוקים הזויים?
אנחנו נלבן את זה תכף, אבל אתה יודע הרי לאיזה חוקים אני מתכוון. שמורידים את הדמוקרטיה, אתה לא יודע, מיד נזכיר. ואווירה של אנטי זכויות אזרח, אומנם זכויות אזרח ליהודים, אבל פחות לערבים.
תלוי איזה אזרחים יהודים.
אתה מחוץ למחנה, בכל מקרה, אותך אנחנו נכנסים להסגר לקרנטינה ונגמר העניין, כדי שלא תרעיל את הבארות. האם הרב אורי שרקי לשם אנחנו הולכים? וזה ברוך מבחינתך.
אין יש בהלם מהסטריאוטיפים שעל פיהם אתה חי.
כולנו
כלומר, לא, כלומר, אתה חושב שעמדה מדינית היא אוטומטית, היא אנטי-דמוקרטית ברגע שהיא לא במחנה שלך? אתה חושב...
לי אין מחנה. הרב אורי שרקי, אני חוזר ואומר לך שנה ומחצה, אני לא שייך לשום מחנה. לא שמאל, לא ימין, אני לגופו של עניין.
יפה.
אהבת.
אהבתי. אני לא יודע למה אתה קורא לא דמוקרטי, לא ליברלי וכדומה. כמו הדברים האלה נראים לי ממש סטריאוטיפים.
אני אתן לך דוגמה. כאשר רוצים להקים ועדה שתבדוק ותבחון את התרומות שמגיעות מחוץ לארץ למחנה אחד, רק למחנה אחד. זה נשמע לך דמוקרטי, זה סביר, זו מדינה סבירה בעיניך. אלה חוקים שככה אתה רוצה לחיות?
לחלוטין, מסיבה פשוטה, שברגע שגורם חוץ מתערב בנעשה במדינה על מנת לשנות את זהותה, על מנת לשנות את זהותה, אז אני חושב שזו זכותה של המדינה לבדוק מאיפה הכסף בא.
כאשר גורם חוץ מתערב בקניית עוד ועוד שטחים של ערבים במזרח ירושלים, כאשר ביניך הדבר.
זאת שונות.
אתה רואה, ברור. אז אתה רואה, אני עכשיו לא מתווכח.
זה שוויוני לגמרי, ההיגיון נראה לי ברור לגמרי.
אני לא מתווכח על עצם העמדה, אבל אני כן רוצה לראות לך את אי-אסימטריה. ברגע שיהיה ציונות, יש לך תו הכשר, הכל בסדר. כלומר, קבל את זה. יש פה איזושהי אי-סימטריה, ובמובן של דמוקרטיה, משמע, באחד מהערכים שלה, שוויוניות מלאה לכל האזרחים, אתה רואה איזה אי-סימטריה בין שמאל לימין.
ממש לא. כלומר, לא, ממש לא.
חייך אבל.
לא, לא, ממש לא.
חייך אבל.
אני מותר לי לחייך כי אני אדם שמח, אבל אני אשלוח. בסופו של דבר, כשאתה מדבר על זכויות הפרט, אני לא חושב שיש מישהו שפוי באיזשהו מקום בכנסת שמעוניין לפגוע בזכויות הפרט של איזשהו אדם במדינת ישראל. לא על זה מדובר, ואתה יודע, זה טוב מאוד. זה שאתה מדבר על קידום של אג'נדה לאומית, הדבר הזה הוא ביסודה של המדינה מאז ראשיתה, ואני חושב שזה עובר פחות או יותר על כל המחנות.
הרב אורושלקי, טרם שאני עובר לפרופסור קרלו שטרינגר, אני רוצה הערה קלה. אני מכיר את השטיקים האלה, אני בעצמי משתמש בהם. השטיק הזה שאומר, אבל אתה מבין בדיוק מה אני, או אתה מבין באופן עמוק מה, אני לא הבנתי מה שאמרת.
אני לא השתמשתי בביטוי.
אתה אמרת לי, אתה מבין מה שאני מבין.
אני לא אמרתי את זה. טוב. אתה יכול לעבור בבקשה לכל ההקלטה.
נבדוק את ההקלטה, בסדר. הפרופסור קרלו שטרינגר, האם אתה מקבל את נקודת המוצא שלי, שבעצם הקרב הוכרע, החברה הישראלית הולכת ונעשית ימנית, לאחר שנניח בררנו מה זה הדבר הזה שנקרא ימין, וצריך להשלים עם זה. זו החברה שבה אנחנו חיים.
זה קרה בפורטוגל, זה קרה ביוון, זה קרה בספרד, זה קרה
בארגנטינה, אתה גם מתכוון?
אז אפילו נשאר בדרום אמריקה עד לא מזמן היו מעט מאוד דמוקרטיות מלכתחיל. כך שהתהליך שבו חברות מאבדות את האמון בתהליכי קבלות החלטה יותר רציונליים, מבינים שהרעיון של דמוקרטיה ליברלית הוא לא רעיון אידיאולוגי. הרעיון של דמוקרטיה ליברלית הוא רעיון נורא פשוט, והוא שזה, בשלב זה, כפי שצ'רצ'יל אמר, הפטנט היחיד שמצאנו, גרוע ככל שיהיה, בכדי שאנשים לא יהרגו אחד את השני.
כלומר, אתה מדבר על פרקסיס מסוים.
כן, עכשיו, מה שקורה זה שאותם כוחות שהיום נמצאים בסוג של טריפ של כוח, יבוא יום שבו הם יבינו שהם לא יכולים לחיות בלי הכללים של דמוקרטיה ליברלית בדיוק באותה מידה כמו אחרים. ליברמן, איפה בדיוק יהיה המחנה המשותף בין אדון ליברמן לבין אדון ישי או אדון דרעי?
אין מחנה משותף.
איפה יהיה, יותר גרוע מזה, איפה יהיה המחנה המשותף בין הרב שטיינמן לבין הרב שרקי? הם יאכלו אחד את השני, עד שהם יתחילו להבין, בשביל זה לאורך 300 שנה פיתחו את הרעיון המוזר
הזה. הפרופסור שטרינגר.
עכשיו, תן לי רק, השאלה היא נורא פשוטה. השאלה היא מתי זה יקרה. יש ביעות מתי שהוא תחזור. השאלה היא האם זה יקרה כשיהיה מאוד מאוד קשה לקיים כאן מדינה סדירה או לא.
פרופסור שטרינגר, אולי טוב שככה דבר, כלומר, זו עובדה שחלקים נרחבים בחברה הישראלית הולכים ומתרחקים ממה שאתה קורא ערכים ליברליים מודרניים או מדינה ליברלית של ימינו, של ה-150 שנים האחרונות, ואולי טוב שכך, אולי זה לא מתאים לחברה היהודית דמוקרטית.
זה, תשמע, זה תהליך שכל דמיני. אני חזרתי על הדבר הזה בתוכנית הזאת מלא פעמים. תבדוק מה קורה לדמוקרטיות בערך 60 שנה אחרי היווסדותם, כולם, או כולם, הרוב, או במלחמת אחים, או באיזושהי תקופה פשיסטית. עכשיו, זה לא טוב. אם זה קורה, זה קורה בגלל כל מיני, גם הנסיבות בישראל, אני חושב, הן מאוד מיוחדות. עכשיו, אני רוצה גם להגיד עוד משהו. שמאוד יצער את הרב שרקי, אני לא רוצה לצער אותך, אבל אני מאמין בלהסתכל על העובדות. נעשה סקר מאוד מעניין, שדרך אגב חילקו אותו לשני מכוני סקרים, בכדי שיהיה בטוח שהמתודולוגיה תהיה נכונה, שהתברר ש-57% של בוחרי ליכוד ביתנו ושל הבית היהודי, בתנאי שהם בטוחים בביטחון של המדינה, מוכנים לנסיגה, גבולות 67 מינוס גושים גדולים וחלוקת ירושלים. במילים אחרות, התזה שאני אומר אותה לאורך שנים, בעיקר בחוץ לארץ, בכדי להסביר את ההתנהגות המוזרה של ישראל, רוב אזרחי ישראל פשוט מבוהלים. זה הכל. אני לא חושב שהם הפכו להיות הרבה יותר לאומנים ממה שהממוצע בעולם.
כלומר,
לחיות בישראל משובח.
מה שאתה אומר, אתה אומר שנניח שמחר תהיה איזושהי הצעה רצינית של הסדר בינינו לבין הפלסטינים, חלק ניכר מהישראלים, למעלה ממחצית הישראלי.
לא, של מצביעי הימין.
של מצביעי הימין.
אם אתה לא מסתכל עליו. לא,
אתה מדבר על הימין של הליכוד.
אני דיברתי ליכוד וישראל,
מפלגתו של בנט.
והבית היהודי.
כולל המפלגה.
57%. אם אתה הולך על כלל אזרחי ישראל, אז זה קרוב ל-70%. אוקיי. אך אגב, אם אתה מוסיף לזה עוד, למשל, להצטרפות לנאטו, זה עולה עוד.
כלומר, צריך לסביר מה שאמרת, הצטרפות לנאטו, פירושו של דבר, אם יהיה הסכם שנאטו נותנים לנו מטריה.
ישראלים ירגישו עם יותר עומק אסטרטגי, רעיון דרך אגב שאני חושב שהוא רעיון מעולה, זה הרבה מאוד שנים, דווקא ישראל מאוד התלבטה אם כן או לא רוצה.
שאלה אחרונה, ואני מבקש תשובה מאוד קצרה, האם ייתכן מבנה שבוא נאמר ככה, חברת המרכז והרוב חיה מתוך סוג מסוים של דמוקרטיות, אין הרי דמוקרטיה מלאה של 100%, אני לא יודע מה זה בדיוק, אבל דמוקרטיה סבירה נקרא לזה, בוודאי בתנאים של המזרח התיכון המעולל, ואילו בצידה, לידה, חלק בתוכה, יש חברה שהיא חיה עם תנאים דמוקרטיים פחותים, אין להם את מלוא הזכויות, כמו שכידוע לי היטב אישית, רבים מאוד מרבני ישע, כלומר רבני הציונות הדתית, לזה מוליכים, לזה הם עטיפים, על זה הם מדברים.
למה הם עטיפים?
למדינת כל אזרחיה, אבל שהיישוב הערבי-פלסטיני בגדה המערבית או ביהודה ושומרון לא יהיה להם זכויות אזרח מלאות, למשל, ולא יוכלו להצביע בישראל. רוצים להצביע, תצביעו בירדן, תצביעו בלבנון, תצביעו במצרים. זה פחות או יותר הדבר שאמרו לי כל הרבנים אותם ריאנתי בסדרה של פוקוס. תיתכן מציאות כזאת שסבירה.
תשמע, אתה יודע, רוב בני אדם לא מוכנים להיות סוג ב' במקום שבו הם נולדו, גדלו, והמשפחות שלהם שם הם לא מהגרים שהגיעו לפה. דרך אגב, גם רוב המקומות בעולם, אפילו מהגרים שחיים באיזשהו מקום, נגיד, בשוויץ קיצוני מאוד, 12 שנה אתה צריך לחיות בכדי לקבל אזרחות. אז הסבירות היא שדבר כזה יתקבל או יעבוד לאורך זמן, נראית לי אפסית, זה רעיון יצירתי אך לא ישים.
עכשיו, אנא הגיבו זה לזה. מי רוצה לפתוח?
אני? כבוד הרב. בבקשה.
סך הכל אני חושב שהקרב מוכרע לטובת הדמוקרטיות. סך הכל בסופו של דבר
ברור לי כל... אני לא ידעתי שאנחנו פה באיזושהי תחרות של קרב שמוכרע, או אתה מדבר על הקרב על הנפש הישראלי?
אתה דיברת על זה שהקרב הוכרע נגד הדמוקרטיה. אני חושב שהוא הוכרע דווקא בכיוון הדמוקרטי, לשמחתי, כלומר אני לא מקבל את הזיהוי עמדות שמאל שווה דמוקרטיה, לא מקובל עליי, וזה פחות או יותר מה שעולה מתוך שאלותיך. אני סך הכל רואה לפי דבריו של פרופסור שטרנגר שהוא דווקא די אופטימי, זאת אומרת אם הוא חושב שרוב...
תכונה חדשה שהוא רכש לעצמו לאחרונה אופטימיות, תכונה שמאוד מאכזבת אותי בהיכרות רבת שנים.
זאת אומרת שבסופו של דבר...
כן, אני מדבר על תהליך שהוא די ארוך.
אם הוא מדבר על כך שיש רוב להסדר טריטוריאלי וכדומה...
מה זאת התוספת שלו?
הרב, אני... לא, לא, ממש לא.
הוא אמר, האופטימיות שלי היא ארוכת טווח מאוד. הוא בכלל יהודי משיחי עכשיו מתברר. הוא אומר, אנחנו, אתה ואני, אני מצטט אותו, אתה כבר לא תזכה לראות את העידן הטוב הזה.
אתה כן, הוא ואני לא.
אז אתה ממש נביא.
לא, תראה, יש משהו, אורי, יש משהו שאתה לא מקבל אותו אף פעם, וזה שהפרספקטיבה שלי היא תמיד השוואתית. אתה יודע, ברפואה, מי שחושב, מכיר מחלה אחת, לא מכיר אף מחלה. מי שמכיר אורגניזם אחד, לא מכיר אף אורגניזם. באותה מידה, אחד מהאנשים שאני קורא אותם רבות, פרנסיס פוקויאמה, תמיד אומר, אם במדע המדינה אתה מכיר מדינה אחת, אז לא הכרת כלום. אז צריך להסתכל על תהליכים ארוכי טווח, למה הם קורים, מה המשותף, מה השונה, וכך הלאה. עכשיו, אני יודע שאתה מאוד לא...
אז פיתחת אופטימיות.
זה לא אופטימיות, זה סוג של... יש סיבה שבעטייה ב-60 שנה האחרונות, מספר הדמוקרטיות בעולם עלה מ-40 למשהו כמו 125. דרך אגב, טיפה ירד שוב בשנים האחרונות. יש סיבה, לא בגלל שזה מקודש. הרעיון של דמוקרטיה ליברלית נורא פשוט, הוא הרעיון שיש זכויות לאינדיבידואל ושיש accountability, איך קוראים לזה בעברית? חובת דין וחשבון של הממשל, והרעיון בנוסף הוא שהרודנות של הרוב, כפי ש... אתה בכל זאת גם פריזאי, אז אתה יודע שאלכסיס דה טוקוויל תמיד ראה את אחד הסכנות הגדולות בדמוקרטיות ברודנות של הרוב. אז אנחנו כרגע במצב כזה...
בסופו של דבר אנחנו פחות או יותר מסכים, רק אני שמח לראות שאתה מפתח בכל זאת איזו אופטימיות במהלך ההיסטוריה הכולל.
אז תסביר לי מה אתה פחות או יותר מסכים.
אני חושב שאני לא פחות דמוקרט מפרופסור שטרנגר, זה כל העניין, אבל אני אומר, יותר מזה, אני רואה שהוא מפתח אופטימיות גם ביחס להווה. זאת אומרת, ברגע שהוא ממש שמח על זה שהוא צופה רוב להסדר מדיני טריטוריאלי...
ואתה לא צופה את זה?
אני לא יודע, נראה. אבל זה כבר שאלה אחרת. אני אומר שבסופו של דבר הוא רואה את מה שאני כן רואה, לא שהחברה זזה ימינה או שמאלה, אלא שהחברה היא משנה את דעתה די בקלות. זאת אומרת, בסופו של דבר יש תהליכים סוציולוגיים כוללים שגורמים לעמדות ויותר מאשר האידיאולוגיות. וזה בסופו של דבר מה שפרופסור שטרנגר חושב, מה שאני חושב, אולי אנחנו נגדך.
אבל עם זה אין לי בעיה, אני מת סוף סוף להיות
בתוכנית. מה קרה? זה הרס לי כל התוכנית.
אני מת להיות בתוכנית הזו סוף סוף במיוט. הכל טוב ויפה. דרך אגב, אתה מסכים איתי. עכשיו אני יודע שאתה לא עושה בסדר. אבל אני רוצה לשאול אותך, הרב שריקי. הרי אתה אחד לא רוצה בפתרון של דו מדינות, כנוסח הצהרתו של ראש הממשלה. אתה גם לא מאמין שזה יקרה, אתה גם לא מאמין שזה...
אני לא מאמין שזה לא יקרה, יכול שזה יקרה.
יש כאן התכנות שזה יקרה.
לא יודע שיתכן שזה יקרה.
אבל הרב שריקי לא סומך על ביבי במיוחד. הוא אומר שאין לו אלטרנטיבה, הוא לא סומך עליו מספיק. אני יכול להרגיע אותך, אני סומך עליו מספיק שהוא... אני חושב שהוא...
זה דבר מדהים מה שקורה.
אני חושב שלביבי יש אידיאולוגיה מאוד עמוקה. שהוא מאמין שיש פה מאבק בין כוחות האופל לבין כוחות האור. ולכן הוא מאוד פוחד מהסדר מהסוג הזה. אז במובן הזה אני חושב שמה שהוא יכול לעשות כדי למנוע את זה הוא יעשה.
כלומר, אתה מראה אותי. יש פה דבר מדהים, מדהים. פרופסור שטרנגר חושב שביבי ימנע את המדינה, ואתה חושש. כלומר, מה זאת אומרת? תספר לי.
תראה, אני...
למה אתה לא מאמין באיש הזה?
תראה, אני יכול להאמין...
בגלל שהוא נלחם בפייגלין, זו הסיבה?
לא, ממש לא.
אז למה אתה לא מאמין?
אלא בגלל שאני יודע מהניסיון הפוליטי שלי שהוא גם לחיץ. זאת אומרת, הוא עשוי בהחלט להיכנע ללחצים, ולכן מה שחשוב זה לחזק את האגפים הימניים במפלגה שלו. זאת הסיבה, אגב, שאני באמת פועל בתחום הזה.
טוב, והגיע הזמן שאנחנו עכשיו ניגש לשלב הסימולציה. חילופי העמדות. נתחיל איתך, פרופסור. תתחיל. לא, תתחיל אתה.
על מה אני אמור...
אני אלכם. במקום להתייחס לאורי, ואורי יתייחס אליך, קרלו, החליפו עמדות.
כן, אבל השאלה באיזה נושא...
בנושא, אני הייתי מת לשמוע את הפרופסור שטרנגר מייצג את העמדה שטוב התהליך שקורה כיום בחברה הישראלית, כי הוא חלק מהעצמותיות היהודית, נניח.
משהו כזה, טוב. אתה שם לו מילים בתוך הפה.
לא, אז אמרתי כדוגמה משהו כזה.
זה לא אלגנטי, זה לא אלגנטי.
טוב, לך למקום אלגנטי, בבקשה.
אנחנו, ההיסטוריה היא בסופו של עניין. חבר'ה, אתם לא יכולים להרוס לי את זה.
אבל זה נפלא. ההיסטוריה.
הרסתם אותי. ההיסטוריה היא הדרך שבה האלוקות מתבטאת בצורה תהליכית. אני לא יכול להגיד אם אנחנו במקום שבו אותו ייעוד מטאפיזי שהעם היהודי יש לו, של להיות אור לגויים באמת, ולממש את ציונות במובן העמוק שלה, אם אנחנו כבר שם, כאן. ייתכן שאדון נתניהו יעשה את הדבר ונגיד ילך עם גברת יחימוביץ' וגברת ליבני ואדון לפיד, ואז שהשם ישמור, אנחנו לא יודעים בדיוק מה יקרה. ברור לכם כמובן שמבחינתי זה גיהוק באותו תהליך שבו ההיסטוריה מביאה את האלוקות. אני מקווה שלא נצטרך לעבור עוד סבב שבו עם ישראל מאבד את הקשר עם יהודו האמיתי. ואם כן, אז יבוא יותר מוכן.
הרב שרקי, תודה רבה לך. פרופסור שטרנגר, בבקשה.
אני רואה איזה נזקים במחשבה המיתולוגית, המיתוסית, עושה לאנשים חכמים, סך הכל שאני מאוד מעריך אותם, אבל... מלומדים, אבל אני רואה שהתפיסה, הייתי אומר, גם המיתולוגית וגם בטיבול הגליאני, ועם קצת, אפשר לומר, גם מרכיבים נאו-פשיסטים אולי שיתערבו בזה, מה זה יכול לעשות לנפש יקרה, ובעצם אנחנו רואים בזה אסון למדינה. זאת אומרת, מדובר, החברה שלנו...
מה אסון?
שיהיה פחות נוח ונעים לחיות פה.
כלומר, הפרופסור שטרנגר, אני רוצה להבין, כל העניין הוא צריך נוח ולא נוח לחיות כאן, או שאתה רואה פה דבר הרבה יותר גדול, אידיאולוגי?
תראה, אתה יודע שאני ואידיאולוגיות זה לא הולך ביחד. אני בסופו של דבר, אני פרגמטי. אני מנתח את המציאות לפי נתונים. אני לומד את הנתונים, ואני רואה לאן הדברים הולכים, ואני רואה שאותן טעויות שנעשו במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20 חוזרות באיחור מסוים בחברה שלנו.
טוב, פרופסור שטרינגר,
אני חצי הראשון נגע לליבי, אני רוצה להגיד לך, הייתי בדרך להינמס, אחרי כן כבר לא מצאתי את עצמי כל כך, אבל אני בטוח שבתוכניות הבאות, אתה תגיד, באמת, אתה תביא לי דמעות בעיניים, סוף סוף מישהו שמבין אותי.
וברוח אוהדת זו אנחנו ניפרד, גבירותיי ורבותיי, שלום לכם ולהתראות.